טוב, בסדר. אז אנחנו רוצים לדבר על על הדמיון. נדבר קצת ככה על הכוחות השונים, קצת. ואז תוצאה מזה נדבר יותר על הכוח של הדמיון של האדם. שתקופה שלנו, תקופה שלנו זה כבר הרבה זמן, הרב כבר כותב על זה, שהכוח הדמיון הוא מאוד מאוד מרכזי. הרב כותב על זה כבר לפני 100 שנה. אנחנו נגיד שבה, לא יודע, 10 שנים האחרונות שלנו, וכל שנה זה עוד יותר, אז בכלל הדמיון נהיה מאוד מאוד כוח חזק באדם. מאוד מאוד משמעותי. אז בואו נראה קצת יותר זה. כוחות נפש שונים יש בקומתו הרוחנית של האדם. הוא מקובל לחלקם לארבעה עיקרים. שכל, רגש, רצון ודמיון. נתחיל אחד אחד, עוד כל שבעיקר בסוף אני רוצה לדבר על הדמיון. השכל החשוב העיקרי שבכוחות מכונה בדברי הראשונים מלך הכוחות. השכל הוא הכוח, מתוך כל מה שאמרנו פה, זה הכוח המרכזי של האדם, זה הכוח שמבדיל בינו לבין כל שאר הבריאה. רק לאדם יש שכל, בסדר? מלך הכוחות הוא הלמעלה, לא סתם, גם אצל האדם, בגוף של האדם, השכל הוא נמצא בראש, המוח. הוא המלך, לא רק שהוא מעל כולם, הוא זה שצריך לנווט את הכל. בסוף, על פי מה שיש בראש של המלך, ככה קורה בכל הממלכה. נכון? נלקח מלכות, אז באמת יש המון המון כוחות, המון אנשים והמון כישרונות. יש מלך שהוא נותן את הכיוון, כן, הוא שולט בהכל, הוא נותן את הכיוון, הוא קובע מה הדרך. כל החלטה שלו תשנה את הכל לכאן או לכאן, נכון? אז ככה גם השכל. השכל אצלנו הוא המלך, הוא לא רק מעל הכל, הוא זה שמתכלל את הכל, הוא נותן את המטרה, הוא מגדיר את המציאות. צריך, כן, להגדיר את המציאות. להגדיר את היעד, מוביל את הכל. אדם שלא ישתמש בשכל שלו, אין אדם שלא ישתמש בשכל שלו, אבל אם זה לא יהיה הכוח הדומיננטי אצלו, אלא כוח אחר, נגיד הרגש למשל, בסדר? אז בעצם את כל המעלה של בני אדם שזה לקבל את השכל, אז הוא לא ממש אותה, נכון? אז הוא יכול, ולחילופין, כשהוא באמת משתמש עם השכל לפי האמת שלו, לפי וככה הוא מנווט את כל הכוחות, את כל החיים שלו, אז לזה הוא מיועד, בסדר? לכן רק לאדם ניתן שכל כתוצאה מהשליחות, מהייעוד המיוחד שלו, מהמהות המיוחדת שלו. טוב, מלך הכוחות מתוך שהוא צריך להיות המכוון, השולט, המארגן, המסדר את כל כוחות הנפש העומדים תחת מרותו. הוא לא מחליף אותה, הוא לא יכול להיות במקומם, הוא חייב את כולם, אבל הוא זה שמסדר כל כוח במיקום שלו, במינון שלו, איזה כוח צריך לשלוט בכל מקום. לכן זה מאוד מאוד מרכזי בחיים, כמה השכל הוא דומיננטי בחיים שלי. כמה הוא זה שמחליט. מבינים שזה לא פשוט, נכון? בזמנו דיברנו קצת על פרסומות, זה בדיוק הפוך, כן? זה לעבוד עליך, זה להשתמש בדמיון שלך. ודרך זה שתקבל החלטות, לא דרך השכל. אנחנו נעשה כל מיני צבעים מסוימים, וריחות מסוימים, ומנגינות מסוימות, ונייצר שדרים כאלה שמדברים על הדמיון שלך, כדי שאתה תחשוב שהשכל שלך מחליט, אבל לא השכל שלך מחליט, זה משהו אחר החליט. אז יש הרבה כוחות שהם מנסים לייצר אצלנו מאזן אחר, שמשהו אחר ישלוט בתוכנו, אבל המיועד, המבוקש זה באמת שהשכל יהיה המלך. כל הכוחות, הנפש העומדים תחת מרותו, והם הרגש לסוגיו השונים, הרצון, המכוון לבחירה טובה או להפקה. והכוח הרביעי, זה היותר נמוך, זה הדמיון. אז בואו ניגע קצת בכל אחד. הרגש, זה אני פוגש איזו מציאות, והיא מרגשת אותי, בסדר? היא נוגעת בי בכוח הרגש. אז הרבה סוגי רגשות. אז השכל צריך לנהל את העסק. לפעמים הוא נותן לרגש מקום להתרגש, אבל כשהרגש יגיע ולרצות לקבל איזו החלטה, או אפילו להגדיר מציאות לפי מה שהוא מרגיש, אז שם השכל צריך להתערב ולברר לו האם התמונה שאתה קולט היא נכונה, או שזה רק תמונה רגשית והיא בכלל לא נכונה. את זה השכל יקבע. הרצון, הרצון זה...
רגע, אבל איך זה ש... כאילו, הסדר הזה והרגש לקלוט את ה... כאילו, אם הוא הבין את התמונה כמו
שצריך? כן, הוא המבקר שלו. הוא הבקר לראות האם הרגש פה הוא מתרגש ממשהו. כתוצאה מהרגש הוא קולט, יש לו איזו תמונה מסוימת, יש לו איזו פרשנות, יש לו איזה משהו שהוא רוצה לעשות בעקבות זאת. פה צריך להיות איזו ביקורת של השכל, לראות שהוא קלט נכון את הדברים. ואם זה נכון ככה להגיב, בסדר? והרצון, הרצון זה יותר עמוק מאשר רגש, זה כתוצאה מהמציאות או כתוצאה מבפנים, אצלי יש איזה רגשות. הרצון זה ההחלטה, כתוצאה מהמציאות שעומדת לפניי, אני עכשיו מחליט איזו החלטה. האם אני מתקרב אל הדבר, או שמתרחק ממנו, או עושה ככה, או עושה ככה, בסדר? אז ברצון שם, בפני הקביעה של הרצון, צריך להיות שם שכל. שהשכל יקבע איך נכון באמת להגיב. אמרתי, קודם כל לייצר את התמונה הנכונה, אחר כך באמת לקבוע מהו הרצון הנכון, באיזה שלב, בסדר? רגש יש גם לבעלי חיים. בסדר? רגש זה כישרון של החי, לא כישרון דווקא של בני אדם. לכן זה משהו יותר נמוך, יותר בסיסי. שכל אמרנו זה רק... רק לאדם, רק באדם יש כוח של בחירה, יש כוח של הבנה. טוב, והכוח היותר נמוך זה הדמיון. ופה אנחנו רוצים טיפה יותר להסביר אותו. הדמיון זה מאוד מאוד קשור עם החושים. ככה הרמב"ם מסביר. בואו נדבר רגע על החושים. מה התפקיד של החושים? חושים יש גם לבעלי חיים, נכון? חושים זה המפגש הפשוט שלי עם המציאות, נכון? שהכלב רואה איזה עצם, אז הוא מתרגם לעצמו דרך החושים. הוא רואה, הוא מריח, נכון? וככה הוא מתרגם. ולהבדיל האדם, אדם על ידי החושים שלו הוא קולט את הפשט, פשט של המציאות, נכון? אמרתי לכם את זה פעם, אמא שלי אמרה לי כאן פעם, של אנשים מבוגרים שהשמיעה נחלשת והראייה נחלשת, ממליצים להם מאוד מאוד לשמור על זה, או יש כל מיני אביזרים להם ש... נכון, גם של שמיעה וגם של ראייה שעוזרים בזה, אבל אם לא, אז הם לאט לאט מתנתקים מהמציאות, כי בהתחלה הוא לא שומע, לא נעים לו לא לשמוע, ואז זה קצת ננותק, אחר כך הוא מדבר דברים ללא קשר, כי הוא שמע א', כי היה משהו א', הוא שמע ב', נכון? ולאט לאט הוא מתנתק מהסביבה. אז תמיד אומרים הרופאים, לשמור על הדברים, או כל מיני מכשירי שמיעה, דברים כאלה. אבל זה הפשט הפשוט של המציאות, נכון? זה לקלוט את המציאות הפשוטה שלה, זה חושים, כל אחד מבין את זה. יש לנו כל החושים, החושים עובדים, אני חש, קולט את המציאות בפשט שלה, זה לא עובד דרך השכל אפילו, בסדר? נכנס, אתה רואה משהו? איפה הדמיון פה? הדמיון... הוא מאוד מאוד קשור לחושים, גם אותו יש לבעלי חיים. הדמיון זה שתי תפקידים יש לו, בשלב הזה אני אומר, זה קודם כל לשמור את הרושם של החוש אחרי שהוא נעלם. אם אני רואה עכשיו עוגה, אז אני עכשיו רואה אותה כשאני מסתכל עליה, ועכשיו אני מסתכל, לא מסתכל עליה, אז זהו, מבחינת החוש נגמר עוגה, אין עוגה. איך אני זוכר את זה עדיין? זה בדמיון, בסדר? זה עיקרון הפשוט נמצא בתוך הדמיון. עכשיו, אז החוש קלט מהמציאות, עכשיו בדמיון זה נשמר אותו רושם, בסדר? שגם אם אני לא רואה את זה באותו שלב, הדמיון הופך את זה למשהו יותר, יותר משוכלל. אם לא היה דמיון, אין דבר כזה בלי דמיון, כן? אם לא היה דמיון, אז אדם, עכשיו אתה רואה שוגה, אתה לא רואה אותה, אין הוגה, נכון? אתה לא התנתקת ממנה. לא, אז הדמיון שומר את כל הרשמים. תפקיד נוסף של הדמיון זה להרכיב את התמונה. זאת אומרת, כי התמונה מורכבת לפעמים מכמה חושים. אז ראית את העוגה, ואולי כשאדם רואה עוגה כזאת, אז זה מזכיר לו איזה טעם מסוים, נכון? כי פעם שהוא ראה בדיוק עוגה כזאת, הוא טעם את הטעם הזה. אז בדמיון הוא כבר יכול הדמיון עושה חיבורים, הדמיון הוא אלוף החיבורים, אסוציאציות כאלה. ואצלו, הוא, כשהוא מסתכל עכשיו על ה... בוא נגיד לך, נגיד אני הכנסתי לחדר פה, בסדר? אז אני יכול שראיתי, לא יודע, אולי שולחן רק ראיתי, לא ראיתי שום דבר אחר. ונשאר, אני מבין, זה החדר לימוד פה, נכון? בית מדרש. איך אני יודע? מה, ראית שולחן? אולי זה בכלל חדר לימוד. אולי סתם שמו שולחן פה עכשיו. מי אמר? יש מלא שולחנות בהרבה מקומות. איך זה קשה, נכון? אז איך אני יודע את זה? זה גם לא עובר דרך השכל. אתה רואה שולחן, אתה, יש לך איזו שעה מסוימת, שאתה היית, תכננת לבוא. בסדר? ואתה רואה עוד כמה בנות, וזה החיבור שאתה עושה, נכון? זאת אומרת, אז הדמיון עושה לך כמה חיבורים כאלה, ואומר לך, הנה, זה המקום. בסדר? אז שתי תפקידים עושה. קודם כל, גם אחרי שהחושים הלכו, כלומר, נפרדתי מהתמונה, מהשמיעה, עדיין זה נשמר בדמיון, אחד. וגם, הוא יודע להרכיב כמה דברים כאלה ביחד. וליצור תמונה, ציור כזה. הדמיון יש לו ציורים. בסדר? חלומות זה בדמיון למשל. נכון? אדם יכול לחלום וממש לחוות, זה יהיה בטוח שזה המציאות. לפעמים גם אחרי שהוא קם, הוא אפילו לא בטוח, רגע, זה היה במציאות או לא המציאות, נכון? מה זה קשור? זה רק חלום. לא, אבל גם את המציאות אני קולט בדמיון, וגם בחלום יש דמיון. אז אחר כך צריך לבוא טיפה להתעורר, והשכל יגיד לך, רגע, ישאל כמה שאלות ויבדוק האם הדמיון הזה סתם חלום, או שזה באמת היה. נכון? אז הדמיון יותר, שתי דברים מרדנו לדמיון. הוא יודע לצייר ציורים, שהוא מרכיב אותם מכמה חושים ביחד, וגם הוא שומר את כל הרושם של החוש. בסדר? הדמיון, קורא לו פה הכוח המאוד, היותר נמוך, כמובן, הכוח היותר בסיסי. לבעלי חיים יש דמיון, זה ברור, נכון? כשמביאים לכלב עצמות בכלי כחול, אז פעם בא אולי לא ידע, פעם ראשונה, אחרי שהוציאו לו עצם מכלי כחול, אז כל פעם שיגיע הכלי הכחול הזה, גם הוא יהיה ריק, הוא יהיה בטוח שיש שם עצם. איך אתה יודע? לא ראית אותה, נכון? יש לו דמיון, כי הוא קיבל פעם שעבר עצם עם כלי כחול, הוא חיבר את החיבור הזה ביחד, בדמיון, עכשיו שהוא ראה כלי כחול, הוא בטוח שיש עצם. בסדר? אז לכן זה הכוח המאוד פשוט, מאוד בסיסי. אז יש חושים עם דמיון, היינו עושים אותם ביחד, זה הכוח הכי הכי בסיסי שיש לאדם. כתוצאה מזה יש רגשות, נכון? קלטתי תמונה מסוימת, היא מצרת איזה רגש מסוים ביחס אליי. בסדר? זה כבר משהו מתרחש יותר בתוכי. רגש, יש את זה גם לבעלי חיים, ברמה מסוימת. בסדר? רצון זה עכשיו, איך אני מגיב ביחס לדבר הזה? מה אני צריך לעשות? ושכל זה אחד שהכוח המבקר. שכל במובן הזה הוא באמת כוח פחות, הוא כישרון, שהוא פחות חי. כשאני קלטתי שפה זה בית מדרש של המדרשה, אז זה לא כל כך עבר דרך השכל, נכון? זה עבר דרך חושים ודמיון, ועכשיו ברור הדבר, נכון? אבל יכול שאם טעיתי, נכנסתי במקרה לחדר אחר מאוד מאוד דומה, אז אני אשאל את עצמי פתאום, כמה דברים לא הסתדרו לי, נשאל שאלות, ואז אני, התברר לי שפתאום הדמיון התאה אותי. הדמיון יכול הרבה פעמים מאוד להטעות, נכון? כי הוא... כי הוא מחבר חיבורים, והחיבורים האלה לפעמים נכונים, לפעמים לא נכונים. ולכן השכל זה הכוח המיוחד שיש לאדם, כוח כזה, כישרון כזה, קצת מנותק מהנפש הפשוטה. הוא כזה, נכון? הוא קצת אובייקטיבי. הוא לא לגמרי אובייקטיבי. השכל הוא קצת אובייקטיבי. הרגש הוא מאוד מאוד אובייקטיבי. הרגש שישר אתה מרגיש. אבל בשנייה אחרי שהרגשת איזה משהו, נגיד מישהו אמר לך איזה משהו וישר רצה לך איזה הרגשת אנטי, אז הרגש ישר הגיב, כמעט בלי יכולת שליטה. ואז השכל, הלכת עם זה הביתה, והשכל עכשיו ישאל כמה שאלות, טוב שהוא ישאל כמה שאלות, ויבר, רגע, שנייה, כך הרגשת, זה נכון? התגובה שלך הייתה נכונה, הפרשנות שלך הייתה נכונה, אולי סתם בגלל שאתה לא הסתדרת איתו פעם, אז עכשיו כל מילה שהוא אומר, אתה אשר מרגיש ככה. אולי הוא בכלל בא להגיד לך איזה שבח. נכון? זה השכל. שכל שהוא קצת, הוא, הוא, קצת מנותק, אני בכוונה, הוא לא אובייקטיבי לגמרי, אין דבר כזה אובייקטיבי לגמרי. בסדר? בסוף בתוך הנפש. אבל הוא כוח קצת מנותק כזה, קר כזה, מנותק, הוא ישאל שאלות, וינסה לברר את התמונה, מהי התמונה הנכונה. בסדר? בואו נראה ככה. יש להרחיב מעט בהבנת כוח הדין בנושא סוגייתן. אז אנחנו רוצים עכשיו להגיד שתי דברים חשובים ביחס לדמיון, להבין אותו יותר טוב ממה שאני אמרתי עד עכשיו. עניינו המיוחד של הדמיון הוא בחיבור השכל עם הגוף, בחיבור הרוחניות עם החושים. החושים מקשרים את האדם עם העולם הרחב שמסביבו. הם מאפשרים לו קישור ממשי ועמוק, קישור חי, פשוט, טבעי, ובריא עם המציאות הגשמית, אמרתי גם לבעלי חיים, גם לבני אדם. נכון, זה החושים. לא קישור רוחני מופשט, אלא התחברות בלתי אמצעית של ראייה, שמיעה, מישוש, כדומה, בסדר? אבל השפעתם של החושים רגעית, רגעית היא וחולפת. לרגע רואה האדם דבר מה, לרגע טועם ומריח, הוא מיד פג ממנו אותו קישור. הרושם שיש לו מהארוחה נשמר בדמיון, לא בחוש, זהו, כבר לא טועם. לכן משפגה השפעתו הרגעית של החוש, כל סוגי החושים, שמור וקלוט הוא בדמיון. מכוחו של הדמיון זוכר את הנפש חוויות החושים. א', יש לו, הוא עדיין מרגיש את החוויה מהטעם של הארוחה. מבחינתו זה עוד לא נגמר. הוא אפילו לא יכול ככה לדמיין מזה, עוד ליהנות מזה. בסדר? זה דבר אחד. רציתי להגיד עוד דבר. ועוד דבר, באמת אמרנו שהדמיון הוא מייצר חיבורים, אז זאת אומרת, הדמיון גם... הוא לא רק זוכר נקודתית את הטעם של הארוחה, הוא מחבר את זה, למשל, אם הבשר שהוא קיבל בארוחה זה מאוד מאוד, יש שם איזה תבלין שדומה למה שאימא שלו שמה, והוא מרגיש את זה בריח, אז ישר, אימא שלו גם תהיה בתוך הארוחה, נכון? ויש לו הרגשת על אימא שלו, אז פתאום זה יהיה לו הרגשה מאוד טובה מהארוחה, נכון? לא תמיד הוא אפילו יודע על מה לשים את זה, נכון? הרגשה מהטעם של כולם. אבל כמה חוויות, כמה תמונות, זה קישר לי. הטעם הזה, זה כל אחד את מה שנמצא אצלו בדמיון, נכון? טוב, אז בעצם, אם לא היה דמיון, אין דבר כזה, אדם בלי דמיון, אין דבר כזה. אם הבא לך, אי אפשר לתפקד בלי דמיון, דבר כזה. אם לא היה דמיון, אז היה איזה נתק בין החושים, בין הפגישה הפשוטה שלי לבין השכל. שני אנשים. יש שכל כזה מנותק. והיה את החושים. כאילו לא היה שום קשר ביניהם. השכל לא יכול לנתח את מה שקרה בחוש, כי זה בכלל לא השפה שלו. והחוש לא יודע להעביר לשכל רשמים, אולי נרחיב איזה טיפה ואז נסביר. בשם הרמב"ם מובא חוק המסכם בתמצית היחס שבין הכוחות. מה היחס בין השכל לבין ה... חושים והדמיון. אז הוא אומר ככה, אין איש בשכל ואין מין, כוונה אין כלל בחוש. בשכל אין פרטים, השכל לא יודע לקלוט פרטים, הוא יודע תמיד לקלוט מכנה משותף, כלל, נכון? אתה תגיד לו למשל, נגיד לשכל ככה, אתה אומר לו, תשמע, תגיד לי מה אתה אומר על זה. אתה נותן לו מילה, עוד מילה לא קשורה. ועוד מילה לא קשורה, הוא לא מבין. מה אתה אומר? מה אתה רוצה? מה זאת אומרת? אני אומר לך מילה, מה הבעיה? השכל מחפש רגע, מה אתה רוצה? מאחורי המילים האלה, מה הכלל? נכון? פתאום תשאל אותו רגע, מכנה משותף, אמרת פה מאכלים. בסדר. נכון? כי השכל הוא לא מבין פרט. הוא מבין כלל. אז צריך הרבה פרטים, הוא עושה ממכנה משותף. זה השכל, והדמיון, החוש הדמיון, זה בדיוק הפוך. הוא מבין רק פרטים. אין החוש והדמיון קולטים עניין כללי. כי הם דברים פרטיים בלבד. חוש הטעם לדוגמה, חש בטעמם של המוני פרטים איתם הוא נפגש. ורשמי חוויותיו נשמרים אחרי כן בכוח הדמיון. אבל הם לא מכירים מושג כללי, מושג מופשט של מתיקות. הוא עכשיו אכל עוגה עם הרבה הרבה סוכרים והרבה שוקולדים. אז הוא מרגיש את זה. נכון? בדמיון הוא חש את זה, יש לו איזה ציור מסוים, אבל הוא לא יודע לקרוא לזה מתוק. זאת אומרת, אם עכשיו יהיה עכשיו, הוא ייקח הבטיח, ויגידו לו מה הקשר בין הדברים, אז אם הוא לא יודע לקשר, כי הוא קולט פרט פרט. השכל יודע להגיד, זה שני הדברים האלה מתוקים. יש מתוק פירות ויש מתוק של עוגה. בסדר? זאת אומרת, היתרון של הדמיון של החוש, הוא תופס את הפרט מאוד חזק, הוא חווה אותו. בסדר? אבל הוא לא מבין, הוא לא יודע לתרגם. כמו אצל ילדים יש דמיון, אמרנו, דמיון זה אפילו בעלי חיים, אז... אבל הם לא מבינים איזה כלל. נכון? הוא קלט עכשיו איזה משהו, נגיד הוא קיבל איזה מכה מאיזה משהו. מאיזה פטיש היה שם. עכשיו אם יהיה ליד זה יהיה גם כן איזה מברג מאוד כבד. הוא יתעשה גם עם מברג, הוא יקבל עוד פעם מכה. הוא לא יודע לקשר. אם יש שכל, שאתה יודע להגיד, שמע, יש דבר, כמה דברים מסוכנים, אז אם קיבלתי מזה מכה, אני יודע גם לחשוש מהדברים האחרים. כי אני קלטתי פה כלל, יש פה משהו מסוכן. ילד לא מבין. הוא יודע, מה שכאב לו, אז הוא לא יתקרב אליו יותר. אבל הוא לא עכשיו מבין את הערך מסוכן, הוא יכול לרוץ לכביש, בסדר? אז החוש, הדמיון, קולט הפרטים מאוד חזק טוב, הוא לא מבין אותם, בצד הכללי, והשכל בדיוק הפוך, הוא לא מבין פרטים, הוא לא חש פרטים, הוא לא יודע לחיות פרט, הוא מבין כלל. לכן חייבים את שני הדברים האלה ביחד. אני אקרא את זה. אמנם אין הם מכירים מושג כללי, מושג מופשט של מתיקות, מושג כולל המשותף לכל העצמים המתוקים. לעומת זאת, כוחו של השכל, הפוך הוא, אין איש בשכל, אין פרט בשכל. אין בו תפיסה של פרט זה ופרט אחר, אלא תפיסה כללית של מושגים מופשטים. השכל הוא תופס את המופשט. השכל הוא כזה, הוא יותר עמוק, נכון? הוא קולט את הכלל שמאחורי הדברים. הוא לא פוגש את החומר של הדבר, אלא את הכלל שלו. מכירו את מושג המתיקות, אך אינו יכול לחוות חוויה חושית של טעם מתוק בסוכר וכדומה. המפגש החיים מציאות זקוק איפה השכל לחושים ולדמיון האוגר אותם בקרבו. אז כשאדם יפגוש איזה משהו, אמרנו, ההוגה שהוא אכל קודם, הוא חייב חושים, הוא צריך דמיון, נכון? כדי שיהיה לו את ה... כדי לפגוש את ההוגה. ואחר כך השכל יודע לתרגם את זה, נכון? יודע להגיד כלל, יש פה משהו מתוק. אם אדם... הוא מאוד מאוד שכלי, אמרתי, אין דבר כזה בלי דמיון, בסדר? בואו ניקח איזו דוגמה ככה יותר יכולה להיות שליחה. אדם נמצא בחתונה, בסדר? אז חתונה, כל הכוחות ערים, נגיד, בואו נדבר על הרגשות, בסדר? בדמיון, ברגשות, באופן פשוט, הוא מאוד מאוד שמח, הוא רואה פה משהו מאוד מאוד שמח, נכון? אז זה הרושם הפשוט. אבל אם אדם יהיה מאוד מאוד שכלי, בלי רגשות, עמוד מתכת, קרה כזה, נכון? אז הוא יכול להיות מאוד חתום פנים ושום דבר לא נכנס אצלו בפנים, נכון? מה הבעיה? יש פה אנשים שמתחתנים, כולם מתחתנים. מה מסובך כל כך? מה החידוש הגדול? מה... נכון? מה הבעיה? כל אחד בעזרת השם בסוף מתחתנים. כולם מתחתנים, נכון? תגובה מוזרה, למה תגובה מוזרה? אבל הוא סך הכל אומר דברים נכונים. אבל מה מוזר? הוא לא איתנו, הוא לא פה. החושים שלו והדמיון שלו והרגשות הם לא עובדים, הם משהו מת שם אצלם, נכון? אז אין שם חיוניות, אין שם שמחה, אין שם מפגש עם מציאות, נכון? חסר משהו ב... לכן נתאים לזה כמו קרח, נכון? כמו קרח שהוא מת כזה, נכון? זה לא חם, זה לא חי. כשאומר חי, זה לפגוש את הדבר ברעננות שלו, בחוויה שלו, ולתפוס אותו. בסדר? זה, אם יש הרבה הרבה שכל, אם, לא הרבה שכל הכוון, אז חלטנות, בסדר? שמשתמש בשכל ולא... ואם זה יהפוך, אם אדם בכלל השכל הרבה פחות עובד, פחות דומיננטי בחיים שלו, אז הוא רק, יש פה רק עכשיו ריגושים. הוא לא מבין את המשמעות. הוא חי את ההתרגשות עכשיו בלבד. לא מבין את המשמעות של מה שיש. וואי, יש פה דבר כזה גדול, יש פה איזה שכינה, יש פה איזה ערכים של אהבה, יש פה איזה בית, נכון? זה דברים שהשכל מבין, הרגש, הדמיון, הם לא מבינים אותם. נכון? בסדר? זה יכול להיות בהרבה, בכל דבר יכול להיות הדוגמאות. לכן אנחנו צריכים, מתחילים מהחושים, הדמיון, כתוצאה מזה, עכשיו יש פה איזה כל הרבה נתונים, ואז השכל נכנס לעסק. בסדר? בתרגום של המציאות. אם אני יותר מבין מה זה מהות של חתונה, בסדר? אז הפגישה שלי עם החתונה תהיה עוד יותר עמוקה. כי אני עכשיו לא רק רואה אנשים קופצים ושרים ומחייכים, אלא אני מבין, כי זה אולי גם יכול להיות מסיבת יום הולדת. בסדר? אולי זה סתם אנשים גמרו בגרות אחרונה. זה משהו אחר לגמרי, נכון? אבל פה לא, הוא מבין, ופה זה בשכל, כי הרגש לא מבין את זה. יש פה חתונה, יש פה אחר לגמרי, יש פה איזה גודל אחר, יש פה נשמות, יש פה... נכון? אז השכל בעצם מייצר לי פגישה אחרת לגמרי עם הדבר. טוב, אז סיכום ראשון של מה שאמרנו בעצם, אמרנו ככה, שמה מה התפקיד של ה... אולי עוד נקודה אחת, יוצא שהדמיון הרבה יותר חי את המציאות, חווה אותה, מתוך ככה רגש גם עובד, הרבה יותר מהשכל. הוא פוגש אותה באמת בחיות שלה, בפשט שלה. אבל השכל מבין, קולט את המציאות יותר מהדמיון. לכן צריך את שניהם, נכון? הוא חי והוא מבין. אז בצורה שלמה, זה שהחושים והדמיון מביאים את הנתונים, חווים אותה בצורה מאוד חזקה, והשכל יודע לאזן, יודע להגיד לא להגזים, יודע לפרשן את מה שכן יש פה. בסדר? ואז הפגישה היא שלמה. ילד שיהיה בחתונה, הוא יבין משהו אחר, נכון? גם הוא ירקוד כל הריקודים. הוא הבין, כי היה שם פחות שכל. בסדר? טוב, אז התפקיד הראשון בעצם של הדמיון, זה החיבור הזה בין השכל, או בין הרוח, בין האידיאלים, בין הדרך, בין המטרות, לבין המציאות עצמה. אם לא, אז זה מנותק. בסדר? הדמיון, הוא יודע לעשות את החיבור הזה. בסדר? זה נקודה ראשונה. אנחנו רוצים להגיד תפקיד נוסף שיש לדמיון. אחרי שאמרנו שהוא זה שמקשר, הוא זה שמאפשר את בקליטה של המציאות. אני קולט את המציאות גם עם החושים חושים והדמיון והשכל. טוב, תפקיד חשוב נוסף יש לדמיון והוא... והוא הארגון המעשי של הכוחות. פה בוא ניתן דוגמה, למשל, נגיד ראש ממשלה, הוא חייב להיות נציג השכל של מדינת ישראל, גם של השכל, נכון? כי הוא קולט הרבה הרבה רשמים, והוא יודע שיש הרבה הרבה דברים שפועלים עכשיו מדינת ישראל, הוא צריך להחזיק ראש, להבין את המציאות ולדעת איך לסדר אותה, איך לאזן אותה, מה... אם הוא יהיה מדי רגשן כזה, מגיב לא בהתאם למה שכל המציאות אומרת, אז זה מאוד מסוכן, נכון? אם אין שם שכל, אז הוא פה הוא פתאום מפחד מאיראן, וואי, אתה צריך עכשיו להפציץ, לא, לא לוקח בחשבון, פתאום עכשיו ככה, חס שלום איזה פיגוע. אז אולי עכשיו הכל פה, רגע, אבל יש גם שם, נכון? ופתאום ככה, ופתאום ככה, המון המון דברים. אז הוא צריך להחזיק, זה עם השכל. השכל להחזיק ראש את כל הנתונים שיש, לקבל, לסדר את התמונה הנכונה, עיקר, תפל, ראשון, אחרון, ארוך טווח, קצר טווח, ומתוך זה להתנהל, נכון? ככה גם כל אדם בעולם הפרטי שלו. טוב. תפקיד חשוב נוסף יש לדמיון, והוא הארגון המעשי של הכוחות. החיים זורמים בסופו של דבר כפי הנקלט בדמיון. כל עושר החוכמה הנקלטת באדם, בלימודו ועמלו בתורה, וכל עומק רשמי המושא, עבירת שמיים נחקקים בקרבו, נכללים ונעצרים בציורי דמיונותיו. אתה אולי עניתי איזה הקדם הרי. הדמיון הוא לא רק מקשר כדי לקלוט מהי המציאות, הוא גם המגיב. זאת אומרת, אני עכשיו, היה לי איזה פגישה עם איזה אדם, שאמר דברים מאוד משמחים, וזה מאוד משמח אותי. עכשיו, ואז אני צריך לחשוב, רגע, מה המשמעות של מה שהוא אומר? כדי להכניס את השכל, וזה חשוב מאוד להכניס את השכל, אבל אם רק השכל היה מחליט אצלנו, אז כל דבר אי אפשר לחיות. החיים, בחיים אתה פוגש אין סוף דברים כל הזמן. אם אתה רק עם שכל, כל דבר אתה צריך לשאול מה זה אומר ומה המשמעות, הכל הכל מאוד איטי, שום דבר לא מתרחש בזמן. הכל מגיב הרבה יותר מאוחר מהמציאות, נכון? ולכן, יש את הדמיון. שאני אומר, תפקיד נוסף לו, רוב לא רק מקשר כדי לייצר את התמונה, מהי המציאות, שאמרו החושים, אלא הוא גם הכוח המגיב. אני אתן דוגמה, אדם עכשיו היה בחברה, והוא שמע לשון הרע, אז שלוש סוגי תגובות. תגובה אחת, הוא מבסוט, זה אדם כזה שלשון הרע לא חשוב לו, הוא לא למד על זה, השכל שלו לא מסנן את זה, אז אפילו נעים לו לשמוע. בסדר? תגובה אחת. כלומר, הוא שמע, הדמיון נתן את התמונה, הוא מרגיש פה רגשות, השכל לא התערב. תגובה שנייה, הוא לומד כבר איזה כמה חודשים ללכות לשון הרע, והוא ככה שומע את הדברים, אולי זה עושה לו ככה איזה רגש נחמד, אבל הוא זוכר את מה שהוא למד, ומתחיל פה איזה מריבה פנימית, נכון? כי הדמיון והרגשות נעימים לו, כולם צוחקים מזה ומבסוטים, אבל השכל אומר לו, הלו, משהו לא טוב קורה פה. אתם מדברים עליך דברים רעים, נכון? מתחיל איזה מאבק בפנים בין מה שהשכל אומר לבין התגובה הראשונית, נכון? תגובה שלישית, אדם שלישי שכבר למד את הלכות לשון הרע וכבר חדור בזה, וכבר חי את זה יותר, כשהוא ישמע לשון הרע, אז אפילו את התגובה הראשונית, המשמחת, המענה, אין לו. הוא ישר מגיב, הוא ישר קופץ. חבר, מה אתם עושים? או שהוא בורח משם. איך אתה יודע לברוח? מה, זה כזה מהר? בדרך כלל, מהר זה לא שכל, זה הדמיון. רגע, שנייה, בוא תשאל שאלות, מי אמר, אולי זה לא לשון הרע, ישר, אז הוא ישר יגיד ככה. טוב, אז מה קרה שם? אין דבר כזה, לחיות רק מתוך השכל. כי התגובות בחיים הם זרימה. תגובות בחיים הם כל הזמן, כל שנייה ושנייה, אתה חייב להגיב. לכן יש לנו כישרון כזה שנקרא דמיון שהוא המגיב הספונטני. אתם רואים לפעמים בחורי ישיבות, לא יודע איזה בנות מדרשה, אולי גם אני לא מספיק יודע להגיד. בחורי ישיבות, אומרים להם, הם כזה לפעמים טיפה יותר איטיים כאלה. אומרים איזה בייני, שהוא שואל, וזה, הוא לא מגיב ישר. משהו קצת בזרימת החיים נפגע בהתחלה. זה חיסרון לכאורה, אבל זה יתרון גדול, זה בדרך כלל זה יתרון גדול. כי בעצם הוא יצר איזו עצירה מזרימת החיים. זרימת החיים הפשוטה, זה שלא מסננת, שלא מבקרת, שהכל נכנס, שמה שכולם רוצים הכל בסדר. הוא פתאום עוצר את הכל ורגע שנייה הוא מכניס שם שכל לזרימה. הוא בודק מה נכון בזרימה, מה לא נכון אחר, הכל נהיה מאוד מאוד איטי כאן. זה מצוין, כי האיטיות הזאת היא גורמת לו לבחור מה אני כן לוקח, מה אני כן, מה אני לא לוקח. אבל השאיפה בסוף זה שזה לא יהיה הכל איתי כזה, אלא שזה יחזור להיות זורם, אבל בצורה המתוקנת, הבריאה. מה יקרה פה? אמרנו שהדמיון הוא המגיב הספונטני הפשוט, נכון? בדרך כלל הדמיון מגיב לפי מה שמונח בו, חינכת אותו. אתה מזין את הדמיון, אתה מזין את המצפון שלך, את הדמיון שלך, איך הוא יגיב. אם הדמיון שלך הוא נבנה מהעולם החיצוני, ממה שהחברה נהנית, נגיד לשון הרע הסיסי, אז כולם מבסוטים וכולם עושים צחוקים מזה, הדמיון שלך בנוי מזה, אז ממילא אתה, אז הוא ישמע לשון הרע, אז הוא ימבסוט. אבל אפשר לבנות את הדמיון בצורה אחרת. כל לימוד תורה שאתה לומד, בשכל אתה לומד, וזה חשוב לך ואתה מאמין בזה, אז לאט לאט אתה גם בונה דמיון מתוקן יותר. אתה מיישר אותו, אתה כל הזמן מעצב אותו, לא על פי השלמים הראשונים שלו, או על פי החברה, או על פי החוץ, אלא על פי הנשמה, על פי התורה. ואז יהיו שני אנשים ששמעו את הלשון הרע הזה, אחד שהדמיון שלהם מוזן מהחוץ והוא יהיה מבסוט, יחייך, והשני יגיד, חבר'ה, גועל נפש הדיבור שלכם. בלי השכל. למה? כי כבר השכל עיצב פה את הדמיון, בכלל אנחנו קוראים לזה חי את זה, בסדר? חי את זה, זה הכוונה כבר הדמיון האינסטינקטיבי שלי מגיב. התגובה האינסטינקטיבי שלי לדבר מסוים, היא נמצאת בדמיון, לא בשכל. מה הדבר הראשון שאתה מגיב? זה נמצא בדמיון. אז אמרתי 13 סוגי התגובות, כי התגובה הראשונית השלילית זה אדם שהדמיון שלו מוזן מדברים נמוכים. התגובה שלישית של דמיון בריא, הוא מגיב ישר לא טוב. הדוגמה האמצעית זה כאילו בדמיון, הדמיון עדיין לא בריא, אבל השכל יודע להגיד עמדה, רגע, משהו פה לא טוב. חייכתי, לא מבסוט מזה. משהו פה לא טוב, לא יודע, אני הולך מפה, לא רוצה את הדברים האלה. בסדר, בואו נקרא עכשיו, שיהיה יותר ברור. תפקוד חשוב נוסף יש לדמיון. הארגון המעשי של הכוחות, החיים זורמים. בסופו של דבר, כפי הנקלט בדמיון, כל עושר החוכמה הנקלטת באדם, בלימודו ועמלו בתורה, כל עומק רשמי המוסר ירד שער הנחקקים בקרבו. זה בשכל לומד, הם נכללים ונעצרים בציורי דמיונותיו. אז כל הדברים האלה, הוא מעצב ציורים חדשים בדמיון. לא הציורים של כל בני אדם שפגשו רחוב, אלא הוא יצר ציורים אחרים, לאט לאט הוא לומד הליכות לשון הרע, ולאט לאט הוא מצייר ציורים אחרים של מה זה טוב. ולאט לאט הדמיון שלו, אוטומטי שלו נהיה כזה, הדמיון זה התגובה האוטומטית. והם אמורים לו, בכל רגע ורגע, מה ראוי לעשות, מה ראוי להישמר. עכשיו הוא יודע, אני מתרחק, זה טוב לי, אני מחייך, לא מחייך. לפי הדמיון שבניתי, הדמיון מהווה מין מצפן מוסרי וערכי אשר בעזרתו הולכים החיים מהלכה מטיבי. אין לא בכל רגע ובכל עניין יכול האדם לחשוב ולעיין בספרים כיצד לנהוג. לא כל שנייה יכול לפתוח ספר, לשאול. התנועה של החיים לא מאפשרת את הדבר הזה. לא בכל דבר יכול לשאול שאלת חכם. לא כך בנויים החיים, זורים במהירות וטובים תשובה ודרכה מיידית בעינים רבים. לזה, לכן יש לנו מתנה כזאת שנקראת דמיון, שהדמיון, לפי מה שעיצבת אותו, עכשיו הוא מגיב באוטומט. עמל התורה, רוב החוכמה, רשמי הרעיונות המוסריים נקבעים בציורים טובים וישרים בכוח הדמיון. כל מה שחינך האדם את עצמו, כל מה שהתעלה בדרכיו וכוונתה של תורה, נעצר בקרבו בכוח המדמה. והוא, הכוח המדמה, הוא המורה לו בכל דבר בעניין מה נכון לחשוב, לדבר ולעשות. אז עכשיו הוא אוטומטית מחייך, לא מחייך, מגיב, עושה. לא תמיד טוב לנהוג אוטומטית. מצד שני, זה מחויב מציאות לפעמים, נכון? אז אחרי כוח הדמיון זה המתנה הזאת, שאתה עם השכל שאתה לומד ואתה כל הזמן מברר, אתה כל הזמן מעצב את האוטומט שלך, את הדמיון שלך, לפי המציאות המתוקנת, הישרה. ואז אתה יודע להגיב בצורה נכונה, מיד. אתה לא צריך להגיד רגע, צריך לקרוא את ספר, צריך לשאול את הרב שלי, צריך לחשוב מה למדתי כי צריך לעשות. בדברים שאתה עוד לא חי אותם, זה יהיה ככה. מה שכבר הצבת בפנים זה האוטומט שלך. מה זאת אומרת בשכל לא בריא? אם למדתי את זה עכשיו, אני יודע להגיד מה זה בריא, נכון? יכול להיות שבאותו רגע מה, אני לא מסכים מה מה שלמדתי? את הדרך אני מעצב מתוך תורה, לדעת מה האמת, מה טוב, מה לא טוב. נגיד, נסעת בכביש, ומישהו חתך אותך, נכון? אז מה, איך עכשיו אתה מגיב? היית אומר, וואלה, תראה איזה בן אדם. לא מתחשב באף אחד, לא... וואלה, אולי הוא פספס את המסלול, והוא צריך לפנות לשם, ובמקרה זה ככה, נכון? איך אתה מסתכל עליו קודם כל? איזה תמונה בנית? על בני אדם, על זה? מה את מתכוונת שהשכל לא זה?
לא, כאילו, אנחנו צריכים לעבוד אז רק בשכל, כאילו, בהכנה מקנית, כאילו. לעבוד רק בשכל כדי שכבר בראש זה יהיה לנו טוב, אבל האינסטינקטים שלנו.
כן, אני לומד תורה בשכל.
בראש זה גם שכל וגם במעשה עצמו, בשתיהם כאילו, בשכל.
אני לומד תורה בשכל, מה נכון? המצוות שאני עושה זה במעשים. ולאט לאט אני מעצב את הדמיון על פי ה... המציאות הנכונה שלו. אני אפספס את השאלה שלך, תדייקי אותי יותר, אני מרגיש שאני לא מספיק.
לא, כי השאלה היא איפה העבודה, כאילו, אם יש לנו למה לעבוד באינסטינקט
עצמו. ודאי. כי האינסטינקט זה הדמיון מגיב באינסטינקט. מישהו אמר לי משהו, אני מגיב באינסטינקט, זה הדמיון. הדמיון, אתה כל הזמן מעצב אותו. או שאתה מעצב אותו דרך חוץ, או שאתה מעצב אותו מתורה. ואז עיצוב, נכון? אדם שכועס על כל דבר, הוא לא ייצב בחיים את הדמיון, זאת אומרת, נכון? הוא מעוצב אצלו, באוטומט שלו, זה לכעוס על כל דבר, נכון? אבל אם הוא למד על מידת הכעס, ויש לו אמונה, אז הוא לאט לאט, אז זה לא נשאר רק יש לו הבנות כאלה, שיודע להרצות עליהן. אז לאט לאט הדמיון נהיה כזה, ולכן כשהוא, אז הוא מגיב אחרת, גם אוטומט שלו נהיה אחרת. בסדר, מסתדר? כל מה שחינך האדם את עצמו, כל מה שהתעלה בדרכיו ובכוונתה של תורה נעצר בקרבו בכוח המדמה. והוא מורה לו בכל דבר ואין מה נכון לחשוב, לדבר, לעשות. הוא מאפשר את צעידה הטבעית בדרך הטוב הרתיעה, הטבעית מן הרע. טבעית! זה כבר הטבע שלנו היה כזה. על כן, חלק ניכר מעבודתנו הרוחנית סביב הדמיון הוא ליישר אותו. אדם לומד תורה, אז הוא לא, אין לו רק הבנות חדשות, אלא הוא לאט לאט מעצב, מיישר, מטהר את הדמיון, את ה... כוח הטבעי הזה. אמרנו, זה כוח נמוך, זה כוח בסיסי, יש אותו גם לבעלי חיים. להתאים את ציוריו הדמיונים לחפץ השם, למגמת האדם והיושר, כדי שבכוחו להוציא לפועל את החיים בשלמותם. אז אמרנו בעצם שתי תפקידים מרכזיים לדמיון. תפקיד ראשון, קודם כל, בקליטת המציאות. אמרנו, יחד עם החושים. החושים קולטים את המציאות ויחד איתו, נכון? אין דבר כזה שאין את הדמיון. אני מקבל את ה... נכון, בלי זה, אז השכל היה מנותק מהחיים. מה, איך אני כן קורא את המציאות? יש לי חושים, יש לי דמיון, ואז השכל עכשיו יודע לקלוט, הוא קיבל את הנתונים, עכשיו הוא יודע לתרגם אותם, להבין אותם, להעמיק בהם, נכון? גם לסנן אותם, להגיד, שמה, הדמיון שהרגשת הוא לא נכון. זה לקלוט המציאות. ויש עכשיו איך להתייחס למציאות. אנחנו חייבים להתייחס, המציאות היא מאוד מאוד מהירה, וחייבים להגיב אליה כל הזמן. והשכל הוא לא, הוא איטי יותר, כי השכל הוא שואל שאלות וחושב חשבות, נכון? כמו שאדם לומד, אז זה לא הוא שואל שאלה, מביא סיוע, סותר את זה, נכון? בשכל הכל תמיד יותר איטי, דמיון הוא מאוד מהיר. אז אי אפשר לחיות ככה. אז לכן יש דמיון, שאת הדמיון אתה כל הזמן מעצב. אתה בוחר איך להסתכל, כתוצאה מזה הציורים של הדמיון משתנים לפי ה... קוראים זה חי את זה, בסדר? זה... וזה מאפשר לאדם באמת להגיב באוטומט, בצורה הנכונה. אחר כך יכול להיות ש... אבל זה לא שעכשיו מחקתי את השכל, השכל גם יבקר את זה, כי לפעמים הגבת באוטומט בצורה הנכונה, אבל עדיין חלקית. או לפעמים זה... לא הצלחת להגיב בצורה הנכונה, זה השכל, אחרי זה יבקר את זה. בסדר? אז זה המתנות הגדולות של הדמיון. אין דבר כזה בלי דמיון. דמיון זה מתנה גדולה שאי אפשר בלעדיה. בסדר? אי אפשר להבין שום דבר בלעדיה. אני אגיד את זה בלימוד, שאדם לומד, אז איפה... לימוד זה בשכל, אבל לפעמים אדם רוצה, אומר כמה כללים כאלה ולא עושים גווני, ואז הוא נותן דוגמה, נכון? או זה סיפור. מה עושה הדוגמה הזאת? היא משתמשת בדמיון כדי להבין את העיקרון, נכון? פתאום יש איזה סיפור מסוים, עכשיו יצאת מהגדרות השכליות, ואתה לוקח את הסיפור, ועכשיו אתה מנסה, מה העיקרון שלו? מנסה לנתח את העיקרון של הסיפור, נכון? אז אתה בדמיון דמיינת מה המקרה, זה קרב אותי, קרב את הציור הזה אליי, ועכשיו אני יודע, צריך להבין בשכל יותר טוב, על ידי הדמיון. נכון? אז דמיון עוזר להבין גם בשכל. אבל, אז זה מתנה גדולה, הדמיון. אבל שימו לב שכל הזמן אמרנו שמה, שהוא הכוח הראשוני. שכל הוא המלך. מה הבעיה שיש? זה נדבר פעם הבאה. שכשהכוח הזה נהיה דומיננטי וחזק, הוא זה שמחליט על השכל, או זה כבר מסובך מאוד. כי אז יוצא שהגוף מחליט על השכל, שהתאוות מחליטות על השכל, זה מסובך. אז פעם בן נדבר על, על זה בעזרת השם. טוב, שלום לכולם.